אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו, מה העבודה הזאת? יום שידורים מיוחד לפסח בכאן תרבות, על עולם העבודה ואיך אנחנו מושפעים ממנו. מהפילבוקס לקיוביקל, איך חוזרים לעבודה מהמילואים? עם אלון אמיצי ושקד אריאלי.
שלום, אנחנו במה העבודה הזאת, יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לרגל ערב חג הפסח, שבו אנחנו מנסים לפצח את מושג העבודה בתקופה זו בחברה הישראלית. במהלך יום השידורים אנחנו בוחנים את מושג העבודה מבחינה פילוסופית, תרבותית, כלכלית וחברתית, וחושבים על המשמעות של לעבוד וגם להיות מחוסר עבודה בתקופה זו. בתוכנית שלנו היום אנחנו נתמקד בחזרה משדה הקרב למשרד. מילואימניקים ומילואימניקיות שהיו בצו 8, שהשגרה שלהם נחתכה בבת אחת, שעזבו את החיים כדי לתרום למאמץ המלחמתי, מתמודדים בתקופה האחרונה עם החזרה. החזרה לשגרה, לעבודה, למשרד, ללקוחות, למנהלים. לכאורה, החלק הקשה, הלחימה מאחוריהם. אבל ההתאקלמות בעבודה מהווה אתגר לא מבוטל עבור המון אנשים. וזה אתגר שלובש הרבה פנים, ואנחנו ננסה להתמודד עם הסוגיה הזאת היום. אז לפני שאנחנו נתחיל, אני רק רוצה להגיד שהעורך של התחנה שלנו כאן תרבות הוא תומר מיכלזון, ועורך המשדר שלנו היום הוא יובל אביבי, המפיקה שלנו היא נועה רוקני, הטכנאי הוא משה מושקוביץ, ועל הצילום והסור של אחראית נועה אוחנה. אני אלון אמיצי, ואיתי פה נמצאת שקד אריאלי, מנהלת מחלקת פיתוח אישי וקריירה בנטל, עמותת נפגעי טראומה על רקע לאומי. שלום שקד.
שלום אלון.
אז שקד, תסבירי קצת למאזינים שלנו שאולי לא מכירים מה עמותת נטל עושה ובמה את מתמחה.
אז עמותת נטל היא ראשי תיבות של נפגעי טראומה על רקע לאומי, קיימת מזה 26 שנה, במטרה גם להעלות מודעות לנושא הטראומה על רקע צבא, מלחמות ופעולות איבה, וגם לטפל בכל מי שמתמודד עם טראומה ופוסט-טראומה בעצם עקב האירועים הטראומטיים. עמותת נטל ידועה הרבה בקו הסיוע שלה, שהרבה פעמים אנשים פונים אליו, גם בשביעי לאוקטובר, מ-6:30 בבוקר היו לנו פניות לקו הסיוע, 24 שעות הוא זמין לכל מי שזקוק לעזרה או חד פעמית או מתמשכת. ויש לנו טיפול קליני, מטפלים מומחים בטראומה בכל רחבי הארץ. במלחמה טיפלנו מעל 2,000 מטופלים על ידי פסיכולוגים מומחים בטראומה. אני בנטל מנהלת את מחלקת פיתוח אישי וקריירה. זה כל מה שקשור בליווי לתעסוקה ולימודים של מי שמתמודד עם טראומה ועם קשיים בחזרה לעבודה.
טוב, שכן, נשמע שאת בדיוק הבן אדם הנכון לעזור לנו במה שנתמודד איתו היום. אני כן רוצה לחלוק, כי זה חשוב לי שזה השידור הראשון שלי מאז שאני חזרתי ממילואים. אני הייתי עכשיו חצי שנה במילואים און אנוף, אני סיימתי תקופה בסוף ינואר, ואז קיבלתי צו בחזרה לסוף פברואר, מה שאומר שחזרתי לעבודה לחודש והייתי קצת לא פה לא שם, ועכשיו ממש השבוע חזרתי לראשונה לעבודה בלי צו, בלי צו שמהדהד לו באופק, ואין תאריך חזרה למילואים, אני כרגע בשגרה. חזרתי סוף סוף לשגרה. אני זוכר, האמת, שבוע לפני השביעי לאוקטובר, אבא שלי בא אליי, והראה לי תמונות שהוא סוף סוף פיתח מיום כיפור, והוא אמר לי, אלון, אני במלחמת יום כיפור, הייתי חצי שנה במילואים. אמרתי, מי עושה חצי שנה מילואים? בוא תסביר לי איך עושים חצי שנה מילואים, איך פתאום במלחמה אתה תולש את החיים שלך, לא כחייל סדיר, אלא כבן אדם שיש לו עבודה, שיש לו חיים נפרדים, ופשוט חצי שנה הופך להיות חייל שוב. היה נראה לי דמיוני, ושבוע אחר כך גיליתי בדיוק איך זה נראה.
אני אגיד שעד המלחמה הנוכחית, היה נראה שביום כיפור הם התמודדו עם כל מיני דברים שהם רחוקים איתנו לחלוטין, ואנחנו לא מבינים ממה הדור הזה של ההורים שלנו התמודד. גם אבא שלי לחם ביום כיפור, וזה בדיוק היה 50 שנה ליום כיפור, ממש לפני המלחמה, יום לפני המלחמה. ופתאום המלחמה הזאת הרפה את כל הקלפים, ואנחנו חלק מטראומה קולקטיבית, שכולנו בה גם עוזרים, גם נעזרים, גם מתמודדים, גם לוחמים, גם עובדים, גם מנהלים. ומצד אחד אולי צרת רבים חצי נחמה, אנחנו כולנו באותה סירה, ומצד שני באמת הקשיים פה והאתגרים הם כל כך הרבה יותר מורכבים ממה שחווינו אי פעם, שזה שם אותנו בסיטואציה אחרת לחלוטין.
מה העבודה הזאת?
איתנו היום יהיו גם מילואים ניקית ומילואים ניק. קודם אני רוצה להגיד שלום לאביה יוסף.
שלום אלון.
מאיפה את? תוכלי לספר לנו מאיפה את, מה את עוסקת?
כן, קוראים לי אביה יוסף, אני פיזיותרפיסטית במקור ברוך, מחוז ירושלים, כללית. עכשיו אני נמצאת גם במילואים, אבל גם באוקטובר התחלתי מילואים.
צו 8 פתוח מאז?
בדיוק, התגייסתי באמצע אוקטובר למילואים, הייתי 4 חודשים בחטיבת 9, החטיבה שלנו תפסה קו בארדוב.
ממש בגבול לבנון.
נכון, היה לנו גם לא מעט אירועים שם. אז עשיתי שם 4 חודשים מילואים, אני חובשת במקצוע שלי ומדריכה של צוותי רפואה. זה מה שעשיתי שם, הייתי מגיעה לאותם מוצבים, לאותם חיילים, למערים, מגישי עזרה ראשונה, לחובשים, מטפלים בכירים, ועושים רענונים, אימונים, מדמים, איזשהו תרגיל רפואי. את זה עשיתי 4 חודשים, ואז החטיבה שלי השתחררה, והייתי אמורה לחזור לעבודה בעצם, לעבודה בכללית, כפיזיותרפיסטית. פיקוד צפון ביקש שאני אעבור אליו, להמשיך את הצו 8. וזאת בדיוק הנקודה, מין צומת כזאת שבה התלבטתי עם להמשיך את המילואים. כשעבדתי לפני המלחמה כפיזיותרפיסטית בכללית, הייתי עוד על תקן סטודנטית, זאת אומרת, עדיין לא עשיתי את המבחן הממשלתי שנותן לי רישיון. וכשהייתי בדיוק בצומת הזאת עם להשתחרר ולחזור לעבודה כפיזיותרפיסטית ולהתחיל את הדרך שלי, את המבחן הממשלתי עשיתי תוך כדי המילואים, קיבלתי את ההסמכה, ואז הייתי אמורה להתחיל כבר את הדרך שלי כפיזיותרפיסטית, לצבור ניסיון. אז הייתי בדיוק בצומת הזאת עם להשתחרר ולהתחיל ולצבור ניסיון ואת המקצוע שלי, או עם להמשיך במילואים, כי מבקשים שאני אמשיך לבוא ולעשות אימונים. ובסוף, באמת, כללית מחוז ירושלים, שאני עובדת, עשינו מין הסדר כזה שבאמת יכול לאפשר לי לעבוד, גם לעבוד וגם לעשות מילואים במקביל, וזה הנקודה שהיום אני נמצאת בה.
כלומר, את באמת כרגע גם פה וגם שם.
נכון.
את ממש נוסעת צפונה לאותם
כן,
מוצבים,
כן,
ועושה
בדיוק.
הדרכות ואימונים, נכון. וחוזרת לעבודה.
נכון, בדיוק.
אני רוצה להציג פה גם את המילואימניק שלנו, יובל בורנשטיין, בן 24 מירושלים. שלום יובל.
שלום, מה נשמע?
אז אני גם רוצה להתחיל איתך קצת מלפני המלחמה. אז מבחינה מקצועית, תספר לנו במה אתה עוסק ואיפה היית בשנה, נגיד, שלפני.
אני פתחתי עסק להתקנת מערכות הידרופוניות, שזה בעצם מערכות לגידול צמחים על מים. זה מאפשר לגדל כל צמח שהוא במצע של מים, בלי אדמה. ובעצם מה שאני מנסה לעשות בעסק שלי זה להכניס את השיטת גידול הזאת לרחבי העיר, לגרום לאנשים לגדל ירקות במרפסת שלהם, לגדל ירקות במקומות שהם לא יכלו כי אין להם גינה, אז לבוא ולהציע את הפתרון הזה כפתרון אלטרנטיבי, שהוא מאוד מאוד יעיל ואפקטיבי לרחבי העיר.
כלומר, הלקוחות שלך זה נגיד, יכול להיות גם אני, שאני רוצה פשוט להתחיל לגדל בדירה שלי, פירות ירקות, לא בהכרח מסחרי, בשבילי.
לגמרי. וואו. זה המטרה.
אוקיי, איך נכנסת לזה?
אני מתעסק בעולם הגינון וחקלאות וגידולים מאז שהשתחררתי מהצבא. ויצא לי לבנות מערכת הידרופונית בבית ולגדל קצת במערכות גדולות יותר בצורה מסחרית בכפר נוער שהייתי עובד בו. והחלטתי שבא לי לעשות איזה משהו שהוא כזה בתור עצמאי, ולהכניס את הדבר הזה, לגרום לו להיות יותר במודעות ולהכניס אותו לאנשים, להכיר אותו בעצם, כי הרבה אנשים שאני אגיד להם מערכת הידרופונית, הם יסתכלו עליי ויגידו מה. אז להכיר את השיטת גידול הזאת של לגדל צמחים על מים, וזה בעצם פתרון מדהים, במיוחד לאנשים שלא יודעים איך לגדל, ואנשים שלא יודעים איך להתעסק בגינה, ואומרים תמיד הצמח מת לי, ותמיד הצמח לא מצליח לי, אז זה ממש ממש פשוט, וזה נורא נורא מפשט את השיטה לאנשים. אז זה נותן להם ככה את היכולת לעשות את זה.
לי גם הצמחים מתים, אז אנחנו נדבר אחרי השידור. זה די מרשים, אתה השתחררת בגיל 21, נכון?
השתחררתי בגיל 21.
ובאיזה גיל כבר פתחת עסק משלך?
בגיל 23.
וואו, אוקיי. אז אנחנו מדברים ממש, כשאתה גויסת על המלחמה, זה היה בערך בשנה הראשונה של העסק?
זה כן, זה לגמרי, בשנה הראשונה.
ומה, איך נראית שנה ראשונה לעסק בעצם?
יש את ההתחלה, שזה כאילו לקפוץ למים, ולהבין מה צריך לעשות, איך לעשות, לדבר קצת עם עצמאים, להבין איך אתה בעצם נכנס ומתחיל את התהליך הזה. ובעצם מתחיל למצוא את הלקוחות הראשונים, את ההקמות הראשונות, מוצא מאיפה לקנות את הדברים, איך לעשות את הדברים כמו שצריך, ולאט לאט נכנס לאיזשהו קצב, מתחיל לפרסם ברשתות החברתיות, ומתחיל בעצם לצבור איזשהו גם שם, גם ניסיון, גם יותר מוצרים, יותר צו, ולאט לאט נכנס לזה.
כלומר, ממש מתחיל להניע את המומנטום.
כן, לגמרי.
אוקיי. אתה רוצה כמובן לחלוק איפה שבי באוקטובר פגש אותך?
בטח. אני בשבי לאוקטובר הייתי בבית. חברה שלי, הבת זוג שלי, היא גרה בנתיב העשרה, היא הייתה בבית שלה. אני התעוררתי בבוקר כזה לשיחת טלפון ממנה, שיש כזה מחבלים במושב, ולא הבנתי כל כך כאילו מה זה, כאילו קמתי הרגע מהמיטה. רגע התאפסתי, ניסיתי כזה, יצאתי איתה עוד קשר. בזמן הזה פחות היה אפשר לדבר בטלפון, ולא כל כך הבנתי מה קורה, התחלתי כאילו להסתכל, להיכנס לאינטרנט כמו כולנו, ובעצם באיזשהו שלב הקפיצו אותי למילואים, לצפון. אני קצת השתגעתי בבית מהתחושה שחברה שלי והמשפחה שלי נמצאים שם כאילו, והמשפחה שלה נמצאים שם, ואני בעצם בירושלים כזה קצת חסר אונים. נסעתי למילואים, בערב כזה חודש בינינו הקשר, הבנתי פלוס מינוס כאילו מה קורה, הגעתי לאיפה שהיה תצב 8, והייתי צריך, כאילו, אמרתי למפקד שאני צריך לחזור רגע הביתה, נסעתי למשפחה שלה, אבא שלה היה נהדר בימים הראשונים של המלחמה, הוא היה בטיול אופניים בבוקר, והוא נרצח, כאילו, בשביל העשירי, אז הייתי צריך להישאר עוד קצת, כאילו, לא הייתי צריך, נשארתי מרצון בבית לעוד תקופה, אחרי תקופה החלטתי שאני רוצה לחזור למילואים, חברה שלי תמכה בי ונתנה לי את הצעד לעשות את זה. חזרתי לחבר'ה שלי במילואים, שזה גדוד 450 של חטיבת ביסלח, אז אנחנו פלוגת מילואים בתוכם, ונלחמנו בעצם ברצועה, נכנסנו לכל מיני מקומות, אני נכנסתי איתם, ויצא לי להיות איתם תקופה לא יותר מדי ארוכה, כי במהלך התקופה, בסוף התקופה בעצם, אני נפצעתי קשה ברצועה, ומאז אני הייתי בבית חולים 3 חודשים, פחות או יותר, ועכשיו אני בתהליך של גם להיות קצת בבית חולים בשיקום, וגם כחלק מהשיקום אני רואה את זה, אני חוזר להפעיל את העסק שלי ולחזור להדרגה גם לחיים שלי, שהיו לי לפני המלחמה וכל הסיפורים האלה.
קודם כל, חשוב להגיד שאני משתתף בצערך על האובדן, וזה נשמע לי מאוד מציף, בנוסף לכל הדברים האלה, גם אובדן, גם פציעה, גם לחימה עצמה שיכולה להיות טראומטית, גם עוד לפני הפציעה, פתאום לחשוב על עסק, איך בכלל מתרגלים ללחשוב על דבר כזה שוב, על האם אתה רצית לחזור להתעסק בזה שוב, הרגשת שזה עוזר, או שזה משהו שישב לך על הראש?
במהלך בעצם האשפוז יש תקופה בשיקום, ובתקופה הזאת בשיקום, אני הגעתי לאיזושהי סיטואציה כזה שאתה כזה בטיפולים ועם פיזיותרפיסטיות מדהימות כמו שיושבת כאן בעצם, ויש לך הרבה שעות ביום שאתה לא עושה כלום. ואני קצת, לא לעשות כלום עשה לי לא טוב, כאילו, לא טוב לשבת ולחשוב ולהיכנס לכל מיני, כאילו, לא שזה רע, אבל זה היה לי יותר מדי זמן כזה. והחלטתי שברגע שאני עובר לשיקום יום, אני רוצה במקביל גם לחזור קצת לחיים שלי, וכחלק מהתהליך של השיקום, להשתקם, כאילו זה יעזור לי להבין גם מה המוגבליות שלי, במה אני יכול יותר, מה אני יכול פחות, מה אני מסוגל לעשות ומה פחות מסוגל לעשות.
במידה מסוימת העסק כאילו הציל אותך, זאת אומרת הוא סוג של עוגן שאפשר לך לא לחשוב רק על המצב שלך והדברים המשוגעים שקורים מסביב, אלא לחשוב שוב על מה שאתה אוהב ומייצר לך שגרה ולשאוף קדימה.
כן, כאילו, אני אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה, אבל שאת אומרת, זה ממש ככה, כאילו, לחשוב שיש, כאילו, בסוף יש לי משהו שהוא שלי, שאני מקים אותו, שאני רוצה בהצלחתו, וכאילו לבוא, ועכשיו זה גם האביב, שזה העונה הכי חזקה בכל התחומי גידול וגננות וגידול ירוקים, ובכל העולם שהחיצוני בעצם. אז זה נתן לי איזושהי דחיפה כזה ופוש לחזור לעניינים, ובעצם לחזור לחיים שהיו לי לפני כל השיגעון הזה.
וגם העבודה שלך היא פיזית. זאת אומרת שזה דרש ממך להשתקם פיזית. לא יכולת סתם לשבת מול מחשב.
העבודה שלי היא פיזית. אני בעצם מגיע לאנשים לבתים ומתקין להם את המערכות. זה לא לשבת מול מחשב. היא לא נורא נורא פיזית, אבל כן היא יותר קשה ממה שהיה קצת לפני. אם בזמנים לפעמים זה כאילו לוקח יותר ארוך הדברים, לסחוב את הציוד, אז יהיה ביותר נגלות. לפעמים לעצור, לעשות כזה מתיחות לגוף, לגב, לבטן. אבל סך הכל, כאילו, זה נותן לך גם להבין במה אתה צריך יותר טיפולים בשיקום, ובמה אתה צריך יותר להתמקד. אז זה כאילו, בעיניי, להשתקם ותוך כדי לחזור לעבוד, זה דברים שהולכים יד ביד, כאילו, אחד עם השני.
שקד, אני אשמח לשמוע ממך, מהניסיון שלך, אנחנו בהתחלה התחלנו את התוכנית הזו מנקודת מוצא שיש קושי בלהתרגל בחזרה לעבודה. אבל האם גם, כמו שאת אומרת, וכמו שאנחנו שומעים מיובל, האם גם העבודה בעצם מהווה איזשהו תמריץ חזק לבן אדם לחזור לשגרה, שאולי היה לו קשה לו אם לא היה לו את הדבר הזה שנותן גם משמעות, שמחדיר שגרה בעצם?
אז לרוב האנשים כן. זאת אומרת, לרוב האנשים תעסוקה היא עוגן, והשגרה בעצם מאפשרת תנועה. כי האירועים הטראומטיים הופכים להיות פוסט-טראומה או איזשהו קושי בתפקוד לאורך זמן כשיש קיפאון, כשאין תנועה. ודווקא החזרה לתעסוקה היא תנועה מאוד מיטיבה. גם התנדבות של לצורך העניין מפונים בים המלח, כשהם התחילו להתנדב, הם הרגישו שהם כבר לא בחוסר אונים כי הם עושים משהו. זאת אומרת, אז גם התנדבות, אבל תעסוקה, כל תנועה שהיא, בעצם עוזרת לנו להשתקם בצורה הטובה ביותר, ובטח למוח שלנו לחזור לתפקוד מלא יותר כמו שהוא היה בו קודם.
אביה, אני רוצה לשאול אותך קצת בחזרה לעולם הסחירים. את חזרת אחרי תקופה בחזרה לכללית בירושלים, וחזרת למקום עבודה שבעצם המשיך בתקופה הזו בלעדייך. אז איך היה התאקלמות בחזרה, גם התאקלמות בחזרה מבחינת נטל העבודה עצמו, וגם מבחינה חברתית, איך אנשים קיבלו אותך?
אז אני באמת חושבת שאני ברת מזל, כי המנהל שלי, ירון מילול, כללית, מקור ברוך. עשה לי נחיתה הכי רכה שאפשר, והאמת שממש לא מזמן, אני לא ידעתי את זה, הבנתי שכללית יצרה, כללית מחוז ירושלים, יצרה תוכנית חזרה לשגרה של מילואים, מהמילואים לעבודה, תוכנית שנקראת כמה טוב שבאת הביתה, שממש הפכו לנו את כל החזרה הזאת להרבה יותר טובה. כמו שאמרתי, מצופה ממני עכשיו, אחרי שהייתי במילואים כל כך הרבה זמן, לחזור ולהראות תפוקות, כי זה בסוף, אנחנו גם ברפואה ציבורית, וזה בסוף משהו, מה שאנחנו צריכים לעשות, את העבודה שלנו, את התפקיד שלנו.
ככה אתם נמדדים בעצם.
בדיוק, בטח שגם, לכללית היו 30,000 מפונים, שהם מבוטחים בכללית, אז תחשוב איזה עומס יש על המערכת, כשעוד יש מגויסים שהם פיזיותרפיסטים. אז, אבל למרות הכל, המנהל שלי אמר לי, אביה, את חוזרת, אבל את לא הולכת לקבל את הכמות הזאת של המטופלים, את הולכת לעשות את זה לאט לאט, ובאמת בהתחלה אני זוכרת, הגעתי ליום הראשון בעבודה, פתחתי את היומן שלי, נורא 2-3 מטופלים, כשאני רגילה לראות 8 בערך ביום. ואני אומרת לו, מה זה? הוא אומר לי, לאט לאט, קחי את הזמן, ובאמת זו הייתה החזרה שלי, הייתה הכי עוטפת ומלטפת.
זו מודעות מאוד יפה, גם של קופת חולים כללית וגם של המנהל שלך. כי באמת יש מנהלים שלא מודעים לזה שהחזרה הדרגתית היא חשובה, או שברמת הפרופיל האישי שלהם, אין להם את הסבלנות או את האמפתיה למצב הזה. והאפשרות שלך לחזור באופן הדרגתי, ואז לא להיות בלחץ, ולפעול בצורה מקצועית יותר, כי את רגועה, ולאט לאט לחזור לקצב עבודה גבוה, בייחוד שזאת עבודה משמעותית ראשונה שלך אחרי שהיית סטודנטית, זה מאוד מאוד משמעותי. הרבה מעסיקים כן מודעים לנושא, וגם הם עושים כל מיני התאמות לחזרה של מילואימניקים לעבודה. אנחנו עובדים כנטל עם המון חברות, אז חלקם מממנים טיפול פסיכולוגי למי שצריך מהחוזרים מהמילואים, חלקם באמת מרווחים פגישות, או מצמצמים את כמות היעדים, ואולי הדבר הכי חשוב זה פשוט לשאול את מי שחוזר מה אתה צריך. זאת אומרת, אם לתת המלצה אחת משמעותית לחוזרים ממילואים או למעסיקים שלהם, זה תהיו בדיאלוג להבין מה צריך ביחס למה שאני הייתי אמור לעשות, ביחס למה שקורה במקום עבודה שלי עכשיו, האם צריך להיות איזשהו שינוי, וזה יכול להיות בתפוקה או בלחץ, זה יכול להיות במיקום שבו אני יושב בחדר, למשל, אמר לי, מתכנת, אני יושב באופן ספייס, וחזרתי מהמילואים, ויש לי רגישות מטורפת עכשיו לרעשים. אני כולי דרוך כל הזמן, כל צליל אני קופץ, כי אני, המוח שלי עדיין חי תחושת סכנה. הוא עדיין לא מבדיל בין מסוכן למפחיד. זאת אומרת, המוח שלו נשאר בעזה, הוא חזר להיות מתכנת בחברת הייטק, אז המוח עדיין בעזה, כל צליל הוא קופץ, והאופן ספייס מקשה עליו לעבוד. אז הוא ביקש מהמנהלת הישירה שלו, אם הוא יכול לעבוד היברידי, חלק יותר מהבית, שזה מקום שקט, או האם הוא יכול לעבוד בחלל יותר סגור ושקט בתוך החברה, ואפשרו לו. ואז היכולת שלו להתרכז הייתה הרבה יותר גבוהה.
מה העבודה הזאת?
יובל, אני כן רוצה לעבור אליך שוב. אני קצת שמתי לב במלחמה הזאת ש... מילואים מן הסתם זה נטל וזה קושי, זה משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו בשביל לשרת את המדינה, אבל זה לא תמיד משתלב עם החיים שלנו ועם העבודה שלנו, אבל ברור שאני כשכיר מאוד עודדתי על כך שאני שכיר במהלך התקופה הזאת, כי ראיתי שלהיות עצמאי בתקופה הזאת היה אפילו פי כמה יותר קשה. אני יכול לספר סיפור שאני יצאתי לאפטר במהלך המלחמה, הייתי כמובן גמור מהעייפות, רק רציתי, לא רציתי אפילו לראות אנשים, רציתי להיות בבית ולהירגע, ובעלי הבית שלי הזמינו אינסטלטור שיבוא ויתקן איזה בעיה. הבעיה שהיה צריך לתקן. והוא בא ואני ניסיתי רק להסביר לו, תקשיב, אני יודע שאתה עושה את העבודה שלך, רק שתבין שאני קצת לא הכי איתנו בגלל שאני באפטר. ואז הוא אמר, גם אני. אני חוזר מחר גם ללחימה, ואז הבנתי שהוא לא היה יכול להרשות לעצמו לוותר על הכוח, גם באפטר שלו. זה המשמעות של להיות עצמאי בעצם, שבעצם, כאילו שהיה... אתה הבוס של עצמך, והחשיבות זה הקשר עם הלקוחות. אז איך באמת היה לחזור ללקוחות אחרי תקופה שלא היית בגלל הלחימה והפציעה ולחדש איתם קשר?
אז כאילו המלחמה כמו הסיפור של... כאילו התחלקה לי לכל מיני חלקים. אז בשלב הראשון בעצם של המלחמה, זה היה איזה כאילו... הוא מאוד עניין אותי והוא מאוד חשוב לי, אבל... ממש זה היה, הייתי צריך לשים אותו בצד כאילו, והוא לא היה בראש שלי ולא היה במחשבות שלי, כמו שאפשר להבין. ואז באיזשהו שלב כזה ניסיתי טיפה לדבר קצת עם הלקוחות הקיימים, שבעצם הם צריכים אותי כדי להמשיך לתחזק את המערכות שלהם הרבה פעמים. הם רוצים לקנות שתילים או דשן או כל מיני דברים כאלה, הם צריכים בעצם מישהו שיביא להם את זה. אז ניסיתי לדבר איתם, לראות אם הם צריכים משהו או טיפה כזה לחזור לתת להם איזשהו מקום אצלי. וברגע שחזרתי למילואים, אז בעצם אמרתי להם, אני הולך למילואים, ואני לא אוכל כל כך להיות זמין בתקופה הקרובה, ואני מתנצל שזה ככה, אבל לשם אני, כאילו זה מה אני צריך לעשות. ובעצם בשלב של הפציעה, אז בהתחלה אני כאילו הייתי מורדם ממונשם, זה בכלל לא קשור למציאות. אבל אחר כך שהתעוררתי, אז בעצם בשלב של השיקום שהתחלתי קצת להתחזק יותר פיזית, ואם הייתי על כיסא גלגלים בהתחלה, אז פתאום לחזור ללכת, ולאט לאט לחזור לכושר כאילו בידיים, אז גם המחשבות הזה חזרו, והתחלתי, סיפרתי בעצם ללקוחות הקיימים את מה שקרה כאילו, ולמה אני מסנן אותם בחודש וחצי האחרונים, ואמרתי להם שאני מתכנן לחזור לעבוד בעתיד הקרוב, ובעצם זה הכניס את זה כזה, זה היה כזה בצעדים, לאט לאט לחזור לדבר הזה. לקח זמן עד שחזרתי באמת לבוא ולבנות מערכות, ולבוא ולעשות את הדברים כמו שהייתי עושה ורגיל לעשות לפני, שבעצם לפני המלחמה כאילו הכל היה בפיתוח, והיה סתעה, וכאילו, והדברים ממש ממש הלכו מעולה כאילו, כמו שציפיתי ורציתי שיקרו. כאילו המלחמה, חצי שנה הראשונה שלה היה פוס לעסק, ולפני שבועיים חזרתי לעבוד מאיפה שהייתי לפני חצי שנה. הוא לא התקדם ולא זז לשום מקום.
כלומר, ממש עצרת את השעון אבל לא איפסת אותו, לא הלכת אחורה עם העסק. הוא פשוט נשאר איפה שהוא היה באוקטובר, ואז שחזרת אתה הרמת מאותה נקודה.
פחות או יותר, כאילו, זמן שאתה לא עובד בעסק עצמאי, לפחות לפי איך שאני רואה את זה, הוא קצת ללכת אחורה. כאילו, זה משאיר אותך טיפה מאחורה, כי בסוף יש שוק ויש קהל ויש אנשים שעובדים, ואתה בעצם לא נמצא שם. אבל ברמת הרעיון כן, זה היה לעצור ולהמשיך מאותה נקודה, פשוט עם הפסקה של חצי שנה.
איך הלקוחות קיבלו אותך?
מדהים, כאילו זה... כולם באו ואמרו לי, וואו, תודה, איזה כיף, כאילו, זה זכות לבוא ולקנות, כאילו, ממש קיבלו אותי הכי טוב שאפשר, ולא לחצו, וכאילו, לא שהייתי מצפה שזה דבר כזה יקרה, אבל לא היה איזה לחץ או עצבים או איזה משהו כזה על זה שבנית לי משהו ופתאום אני לא יכול לטפל אותו, כאילו, או שאני צריך לנסוע לתל אביב כדי לקנות דברים. ובעצם נתנו אהבה ורק ניסו כזה, אם אפשר, כאילו לקוחות שבניתי להם מערכת לפני 4-5 חודשים שאחרו לי, אם יש דרך שאני יכול לעזור ולעשות משהו, והדבר, כל דבר הכי קטן, תרגיש חופשי. ובסוף הפגישה שלנו הייתה לפני חצי שנה לשעתיים וחצי, וממש פתחו את הלב שלהם וניסו לתת מה שהם יכולים, אז מבחינה הזאת כאילו זה היה מדהים.
זה ממש משמח, זה המציאות המשותפת, באמת חיים... סולידריות הרבה יותר גדולה בתקופה הזאת.
כן, ממש, ממש ככה. כאילו, מהרגע שזה קרה עד עכשיו בעצם, אנשים רק מנסים לעטוף, וכאילו, שפרסמתי שאני חוזר לעבוד, ישר חנוך דרום פרסם את זה גם בפייסבוק שלו, וכזה, אנשים ישר מתקשרים, ואז אתה בונה להם מערכת, הם אומרים, וואו, אני חייב לפרסם אותך פה בשכונה שלי, ולספר, כאילו, כל אחד מנסה לתת את מה שהוא יכול, ולבוא ולעזור, וזה...
בסוף תצאו לך הזדמנויות מהמלחמה, לך תדע, זה לעשות מהלימון לימונדה. יש משפט שאומר שאנשים ברי מזל, הם אנשים שיש להם יכולת להפוך מזל רע למזל טוב בטווח הרחוק. אף אחד לא חושב שמזל רע הוא מזל טוב, כן? שלא יהיה פה אי הבנה, אבל אם אתה יכול להסתכל על סיטואציה של חוסר מזל או סיטואציה קשה, ובטווח הרחוק להפוך אותה לצמיחה, להצלחה, אז אתה בר מזל.
משתדל שזה יהיה ככה, רוצה שזה יהיה ככה.
מה העבודה הזאת?
אני רוצה לחלוק איתכם משהו שאני הרגשתי בחזרה לאחרונה. אני סיימתי תקופה בסוף ינואר, חזרתי לחודש לעבודה, אבל תוך כדי החודש הזה ידעתי שיש לי צו. אז בחודש הזה אני עבדתי, אבל הייתי בסוג של שגרה של היום-יום. כלומר, אני יודע מה אני עושה היום, איך אני חוזר לעבודה באופן תיאורטי, איך אני מסיים את המשימות היומיות שלי, אולי השבועיות, אבל עכשיו, כשאני משוחרר ואין לי שום צו או תאריך שבו אני יודע שאני מתגייס בחזרה, אני מנסה להתרגל לשגרה שהיא צופה פני עתיד. כלומר, לא רק לעשות את היום-יום שלי, אלא גם אנחנו בשגרה, ולפני שכל זה התחיל, תמיד היינו עם עין אחד לעבר העתיד, מה אני רוצה לעשות בהמשך, האם אני אולי רוצה לצאת להשתלמות, לקורס, לתואר, לטיול אפילו. האם אתם מוצאים איזשהו אתגר בלעבור רק מלחשוב על היום-יום, גם להסתכל קדימה? אני אולי אתחיל ממך, ביה.
האמת שאני יודעת שאנחנו הולכים לחזור ביולי, ובאמת לפני המלחמה היו לי מחשבות לעזוב את ירושלים, ובאמת לעבור לעיר אחרת, מאוד דרומית. וזו שאלה, כי בסוף הקו שלנו הוא בצפון, כאילו, אני חושבת על זה שאם אני עכשיו יעבור, אז מה, אני אעשה עכשיו את כל הנסיעות האלה מהצפון לדרום, צפון, דרום.
כלומר, חזרת לשגרה, אבל השגרה היא מתוחמת באיזשהו אופן. כאילו, את כן צריכה, את חוזרת למה שהיה לפני, אבל את מרגישה שעדיין אין מקום לחשוב על התחנה הבאה בשגרה, לשנות איכשהו את השגרה, לעבור עיר, או אפילו ברור שאת מרוצה בעבודה, או להכשרות לימודים וכאלה, אבל כרגע את חזרת לשגרה כפי שהיא נראתה אז, וקשה קצת להתמודד עם מחשבות על העתיד, לשנות השגרה?
כן, באופן, כן, באופן מסוים, כן, נכון.
אז אני אגיד שהחזרה לשגרה בזמן מלחמה גורמת לכולנו לאיזה שהם חששות משינויים גדולים, אולי גם מהשקעות כלכליות או ממעבר מעיר אחת לעיר אחרת. זאת אומרת, יש במידה מסוימת אנחנו קצת מנסים להיאחז בבטוח. אצלך יש גם שיקולים של אני עושה מילואים בצפון וחשבתי לעבור דרומה, ובעצם נכנסים לתוך ההחלטות שלך, גם החלטות של מישהו אחר. כי מישהו אחר מחליט מתי את חוזרת למילואים, איפה את עושה את המילואים. זאת אומרת, אין לך פה בעלות מוחלטת על ההחלטות שלך והיומיום שלך, אלא את נתונה גם להחלטות כחלק מזה שאת במילואים. אבל באמת יש פה שיקולים מאוד מרכזיים, באמת לצמצם את מרחב האי-וודאות שלנו והשינוי, ולכן הרבה מאיתנו מנסים לעגן כמה שיותר את השגרה, וליצור כמה שיותר ביטחון.
מה איתך, יובל?
לי יש כל מיני תובנות כאילו שהשתנו אצלי בגלל עקב המלחמה בעצם, כזה דברים שאני רואה ולוקח לעשות בחיים שלי, עם כל הפציעה וכל התהליך הזה של המלחמה שקרה כאילו, אז זה דברים שאני לוקח לעצמי גם ביום-יום וגם שאני רואה אותם לעתיד. וחוץ מזה, בעניין של הלוז היומיומי, אז בחלק מהפציעה שלי, אני עברתי גם פציעת ראש. ובפציעת ראש, אז פתאום קשה לי כזה לעשות כל מיני דברים של לסדר את עצמי. ולפני המלחמה הייתי קובע דברים וממש כאילו הכל בראש, שאין בעיה, היום ראשון אני בתל אביב, ב-12 אני בכפר סבא, ב-1 אני בעוד השרון, לא יודע. אני קובע כזה לוז כזה בראש שלי והכל סבבה. ועכשיו אני שמתי לב שאני לא מצליח לעקוב אחרי הדברים שלי ואחרי המשימות שיש לי. ופתאום זה משהו שכאילו כחלק מהשיקום, אז שמתי לב לדבר הזה ובעצם באתי למחלקת השיקום, למרפא בעיסוק. והתחלנו לשבת ולהבין שאולי בגלל הפגיעת ראש, אז לתכנן את הדברים שלך נהיה יותר קשה. אז פתאום זה לעבוד עם יומן שאתה כותב את השעות, כאילו יום שלישי הבא אני אגיע בשעה 12 לפה, ובשעה 2 אני אעבור לכאן. שזה דבר קטן כאילו בהסתכלות הכוללת, אבל הוא פתאום זה דבר חדש שלא היה לי, שאני חווה אותו.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על החלק של איך אני זוכר פגישות ואיך אני קובע פגישות ומגיע אליהם, שפעם אתה אומר, אני אחד שהייתי עושה את זה תמיד בראש, אני אגב תמיד רושמת ביומן, אני אגיד בסוגריים, זאת אומרת, היה לך זיכרון כנראה ממש טוב, אם לא היית צריך לרשום את זה קודם, ופתאום זה השתנה, פתאום אתה צריך לרשום פגישות ביומן כדי לא לשכוח אותם ולארגן לוז. אני רוצה להגיד על זה שני דברים, אחד, אתה באמת עברת, כמו שאמרת, פגיעת ראש, ואנחנו ממש שמחים שאתה פה, ואנחנו ממש שמחים שאתה חי ובריא.
תודה.
וזה ממש לא מובן מאליו, אז זה קודם כל. וזה שעברת פגיעת ראש, והנה אתה כאן ואף אחד לא יודע, אם לא היית אומר, אף אחד מאיתנו לא היה יודע שעברת משהו, אז זה ממש נס.
זה המטרה שלי.
אז המטרה הושגה, נתחיל מזה. אני אגיד שהקושי במיומנויות ניהוליות במוח, כן? זה נקרא executive functioning במוח, זה החלק הקדמי של המוח שלנו, זה אולי החלק הכי מפותח במוח, זה נמצא אצלנו בני האדם, לא לכל החיות יש את המיומנויות הניהוליות האלה, הוא יכול להיפגע לא רק למי שעבר כמוך פגיעת ראש, אלא לכל חייל במילואים, או מי שהיה באירוע מאוד טראומטי, גם בעוטף עזה, ובעצם המוח שלו נשאר בתחושת סכנה מאוד גדולה. זאת אומרת, מה שקורה לנו במוח, זה שבמצבי סכנה, המגדלה נמצאת בעוררות מאוד מאוד גבוהה, ואם בחזרה לשגרה, היא לא קיבלה מה שנקרא סימן מספיק טוב שאפשר להירגע, הכל בסדר, היא עדיין נשארת מעוררת. תחושת האדרנלין היא מאוד חזקה, המערכת הסימפתטית במוח היא מאוד בעוררות, ואז יכול לקרות מה שקרה לך בפגיעת ראש, זה איזשהו שיבוש של המיומנויות הניהוליות. עכשיו, מה זה אומר בתכלס, אם נוריד את זה רגע מהמוח ליומיום? זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דברים. אחד, באמת ביכולת לזכור דברים, לשלוף דברים מהזיכרון, זיכרון רציף יכול פתאום להיקטע, היכולת בכלל לתכנן דברים בצורה מסודרת. זה קצת מתקשר גם לשיחה שלנו על הכאן ועכשיו והעתיד, כי מוח במצב סכנה לא מסתכל על העתיד ואומר, מעניין מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, עם מי אני אתחתן, או האם אני אקח משכנתה. כשהמוח נמצא בסכנה, הוא חושב על הכאן ועכשיו, ואיך אני יוצא ממצב סכנה, נקודה. ולכן גם התכנון נפגע. אנחנו רואים את זה אצל סטודנטים שחזרו למשל ללימודים, ופתאום לא מבינים למה הם צריכים ללמוד. הם שוכחים שהייתה מטרה בסוף הלימודים למצוא עבודה בתחום שהם למדו אותו. זה רחוק מדי. והכאן ועכשיו זה קצת משבש את התמונה. חוץ מזה יכול להיות איזשהו שיבוש גם בכלל ביכולת שלך להתחיל פעולה. זה נקרא בהפעלה. אם פעם היית פשוט מתחיל משימה, לא משנה אם זה לכתוב משהו, לארגן משהו, או ללכת נניח ללקוח, אז פתאום יכולת, ההתנאה יכולה גם להיפגע. ויש אנשים שהמיקוד שלהם מאוד נפגע, שפתאום יש להם מסכות דעת מאוד גדולות, גם רגישות חושית מאוד גבוהה, כמו שאמרתי מקודם, לרעשים, אבל גם מוסכים, הדעת של מוסכת מאוד מאוד בקלות, ואז הם מתקשים להתרכז במשימה שהם עשו, מתחילים לעשות משהו, אומרים, רגע, מה בכלל הייתי אמור לעשות? מה רציתי? ואז בעצם צריך לתת כלים למשמעת עצמית גבוהה יותר, למניעת הסוחות דעת, לשים את הפלאפון על מצב טיסה או משהו, כדי שלא יפריעו לי בוואטסאפ או באינסטגרם או בפייסבוק. אז באמת יש הרבה דברים שקשורים לזה, שאנחנו שמים הם להם לב, ויודעים לעבוד איתם ברגע שמבינים מה השתנה מהמצב לפני לעכשיו.
כן, אז ממש כל מיני דברים שאמרת פה, מה שאמרת, אז אני חווה על עצמי ביום-יום כרגע, כאילו, שזה גם היומן וגם לסמן משימות וריבועים כזה לסמן בהם וי ליד, אז כל יום אני צריך לעשות את זה ליום שיש לי, ותוך כדי להוסיף ולהוריד, כי אני יודע להגיד על עצמי שפתאום, אם עכשיו יש משהו שאני אומר לעצמי, טוב, את זה אני צריך לעשות היום בערב, או את זה אני צריך לעשות עוד שעה, אם אני לא ארשום או אגיד לסירי לתת לי תזכורת עוד שעה, אז אני פשוט לא אעשה את זה. אז חלק כאילו, חלק מהדברים האלה ממש נוגעים אליי ומתקשרים למה שאני חווה כרגע.
ואולי המזל זה שהמוח שלנו אלסטי ואתה צעיר בן 24, ולכן אפשר לקוות ולרצות ולצפות שהכל יחזור להיות נורמלי ושגרתי, אבל זה שאתה נחמד לעצמך ולא כועס על עצמך, שאתה לא בדיוק כמו שהיית לפני, ואתה נותן לעצמך את הזמן ואת החמלה באופן הדרגתי להחלים ולחזור לתפקוד מלא, זה מאוד משמעותי.
זה לגמרי ככה, זה כל הדבר הזה הוא ממש מזל, וממש מזל גם כל התמיכה שיש מסביב, שזה השיקום, והפיזיותרפיסטים, והריפוי בעיסוק, והרופאים המדהימים שגם בהתחלה, כאילו, ניתוחים וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך לעשות, הם עושים לך, אבל גם בכלים ובדברים שהם נותנים לך, והיחס והרצון שיהיה לך טוב, שהם נותנים לך בתהליך הזה, זה מאוד מאוד מוסיף ועוזר.
שאולי לפעמים דווקא יש יותר קושי למי שחזר מהמלחמה והוא לא נפצע פיזית, אבל הוא כן עבר אירוע מאוד טראומטי ברמה המנטלית והנפשית. כי אז אין לו את המחלקת שיקום הזאת שמשקמת אותו עם הרופאים והפיזיותרפיסטים וכל האהבה והדאגה מסביב. הוא בעצם מתמודד עם משהו שהוא יותר נקרא פציעה שקופה. זאת אומרת, הוא חוזר, אבל אף אחד לא רואה שהוא סובל מאיזושהי פציעה כתוצאה מהמילואים או מהלחימה. ולא תמיד יש לו איזו מעטפת של משאבים כזאת, משפחתית, חברתית, שעוזרת לו לחזור לאט, או מישהו אפילו מה שנקרא מוכן שהוא יחזור באופן הדרגתי לעבודה שלו, ולפעמים שם יותר קשה. זאת אומרת, לפעמים שם גם אנשים לא מבינים שהם מתמודדים ממשהו. אתה נפצעת, ולכן כל מה שהשתנה, אתה יכול להגיד, טוב, זה בגלל הפציעה, ולקבל את זה. אבל אנשים שלא נפצעו פיזית, לפעמים לא מבינים מה השתנה, מה השתבש, ועד מתי זה יהיה משובש. ושם צריך בעצם להבין שכל מה שחווים, נקרא לזה, הוא נורמלי במסגרת המלחמה הלא נורמלית, ושבאמת אפשר לעבוד עם זה, ואפשר לשקם, ואפשר לנהל את כל הסימפטומים, או את כל מה שאני מתמודד איתו, ולחזור לשגרה, ושזה באמת עם חמלה עצמית. צריך להיות נחמדים לעצמנו, לא להיות יותר מדי ביקורתיים ושיפוטיים, לא להרגיש כעס, אשמה, בושה. זה בכלל רגשות שהם רק תוקעים ומכניסים לכיפון, ולא מאפשרים חזרה לתפקוד ושגרה, אז זאת ההמלצה העיקרית.
מה העבודה הזאת?
אני רוצה לחלוק רגע משהו שגם שמעתי מחברים שלי שחזרו, וגם אני אשמח לדעת אם אתם מתמודדים עם זה באיזשהו אופן. אנחנו סיימנו עכשיו תקופה שבה אנחנו היינו במקצועות צבאיים, ונלחמנו במלחמה, ואז חוזרים למקצוע האזרחי שלך, וטפו טפו טפו, באמת, לא רק בגלל שאני מוקלט, אני אוהב את העבודה שלי, ונראה לי שגם אתם מאוד מאוד אוהבים את העבודה שלכם ממה שאני שומע פה. אבל האם יש קושי בלהתמודד עם זה ש... במהלך המלחמה עשינו משהו שהרגיש מאוד מאוד בעל משמעות, כלומר להציל חיים, להיות לוחם בחזית, ואז לבוא ולעבור לעבודה שיכול להיות שהיא גם בעלת משמעות, אבל אולי משרדית, אולי מרגישה פחות אינטנסיבית, פחות דברים ברומו של עולם, ודברים שהם קצת קצת יותר קטנים, האם זה משפיע איכשהו על תחושת המשמעות שאתם מקבלים מהעבודה, האם יש קושי בדבר הזה?
אני אישית פחות מרגיש את זה, כי אני מוצא גם את אותה משמעות שהיה לי בעבודה, וגם אני רואה איך העבודה עושה לי טוב, כאילו, עזוב בעבודה בפועל. אפילו זה שאני מגדל לעצמי כמה גינות הידרופוניות בבית, ואני מגיע ומתחזק אותם, ורגע שוטל וכותף, ומכין סלט שכתבתי מהגינה וכל מיני דברים כאלה. אני רואה איך זה עושה לי טוב, אפילו יותר טוב ממה שזה עשה לי לפני המלחמה, זה עושה לי עכשיו כאילו כרגע מין תרפיה כזאת. וזה נותן לי באיזשהו מקום גם ערך לדבר הזה. ברור שזה לא רומו של עולם כמו להילחם למען המדינה וללכת ולעשות דברים שאותם כאילו שאתה עושה, אתה עוצר הכל, ועכשיו זה המטרה שלי. אבל כן, אני מוצא בזה ערך גם כרגע, ואפילו קצת, אפילו יותר ממה שהרגשתי לפני המלחמה.
האמת שאני מרגישה ממש הפוך. זאת אומרת, בהתחלה, בתחילת המלחמה, באמת הרגשתי את מה שאתה מתאר, הרגשתי תחושת שליחות מאוד גדולה גם היום, אבל כמו שאתה אומר, אתה מרגיש, אתה ממש הצלה. ואז אחרי זה יש הרבה פצועים, ובסוף למדתי 4 שנים כדי לטפל בפצועים האלה. והם מתקבצים, הם מגיעים לבתי חולים, מגיעים לפיזיותרפיה, ואני מתה לעשות את מה שלמדתי 4 שנים, מתה לעשות את זה. ואני עושה את המקצוע הצבאי שלי, שהוא גם מאוד חשוב, אבל קצת דווקא הייתה לי תחושת כזה כמו פומו כזה, של תחושת פספוס של יואו, עכשיו זה הזמן שלי להוכיח ולעשות את מה שלמדתי 4 שנים, ואני כאן. וגם התפקיד בצבא הוא מאוד חשוב, אבל בכל זאת.
נתמזל מזלכם, ושניכם עובדים בדברים שיש לכם תשוקה אליהם, אני חושבת שזה משהו לשמוח עליו.
כן, אבל בואו נגיד את האמת, לא כל מי שחזר בהכרח עובד בעבודת חלומותיו, אנשים בתחנות שונות בחיים, וגם אין שום בעיה בלעבוד עם עבודה בשביל הפרנסה, כדי לפרנס את שאר החיים שלך, ויכול להיות ש... הם מתמודדים עם חזרה לעבודה שמרגישים שהיא קצת פחות בעלת משמעות ממה שהם עשו בצבא.
לגמרי. ואז צריך לנסות להבין, הרבה אנשים אגב רוצים לעשות שינוי עבודה, דווקא עכשיו. כי הם אומרים, אין, אני לא מרגיש משמעות בעבודה, אני רוצה לעשות משהו אחר. אותו דבר אגב היה בקורונה. גם אנשים פתאום גילו משמעות חדשה לחייהם, או החליטו שהם מתנערים מהכל ועושים משהו אחר. צריך לנסות רק להבין לפני שזזים, לפני שמכריזים אני מתפטר ויוצא לדרך חדשה, לנסות להבין מאיפה מגיע הרצון לשינוי. האם באמת אני לא אוהבת מה שאני עושה יותר ואני רוצה לעשות משהו אחר, או האם פשוט עוד לא הצלחתי להתאקלם חזרה לעבודה, ואז אני עושה שינוי, אבל בתכלס מה שאני עושה עכשיו הוא כן הדבר המתאים לי. אז אני חושבת שצריך להציע לאנשים לחקור את עצמם בצורה יותר רצינית ולהבין מאיפה בא הרצון לשינוי, ולא לזוז כל כך מהר, כי לפעמים אנשים זזים מהר מדי בגלל בהלה, בגלל איזושהי חרדה שהם מתקשים להתמודד איתה, אז הם מעדיפים להיות כל הזמן בתנועה, העיקר לא להתמודד עם הבהלה הזאת. אז צריך להבין מאיפה זה מגיע, ולנסות להיזכר אם הייתי, אם אהבתי קודם את מה שעשיתי, אז אולי כן להישאר ורק לנסות להתאים את עצמי, או להתאים את סביבת העבודה אליי מחדש. ואם לא אהבתי את זה גם קודם, ואני פתאום תפסתי אומץ ואני רוצה לעשות שינוי, אז בהחלט לעשות שינוי, וללכת למקום שבו אני רוצה להיות.
טוב, אנחנו לקראת סיום, אני כן ממש רוצה לשאול אתכם, איך אתם מסתכלים על העבודה באופן שונה ממה שהסתכלתם עליה לפני המלחמה? איך המלחמה הזאת השפיעה על החזרה לשגרה שלכם, אם אתם לוקחים איזשהו משהו מהתקופה הזו?
אני לקחתי לעצמי שני דברים בעצם מהמלחמה הזאת, שמלווים אותי כאילו בניהול העסקי ובהיותי עצמאי. הדבר הראשון זה לזכור שתמיד יש, הכל יכול להשתנות ושום דבר לא בשליטתנו, ובעצם לחיות את הכאן ועכשיו, וליהנות תמיד, וגם שיש מלא אופציות לעבודה ולעבוד מלא, וזה יהיה לי הרבה דברים, ואני יכול בעתיד לעשות ככה וככה וככה, לזכור שהדברים, לחיות כאילו את הרגע, את הרגע הנוכחי. והדבר השני שלקחתי זה מהתהליך שיקום שלי, שבעצם יצאתי מניתוח ואמרו לי, ייקח לך ככה חודשים לעשות את זה, ויקח לך ככה תקופה לעשות את זה, וככה זה לעשות את זה. ואני יצאתי ובעצם הגעתי לתהליך של השיקום, אמרתי, טוב, הכל יכול לקחת ככה והכל יכול לקחת ככה, אבל בסוף הדברים הם, איך שאני אקבע שהם וירצה שהם יראו, בסוף זה יוביל אותם לאיך שהם יראו. וההבנה שבעצם מה שאני ארצה זה מה שיקרה, ושכאילו שאני בוחר לאן אני הולך ולאן אני אגיע. וזה בעצם משהו שכאילו שום דבר לא אפשרי בעיניי, כאילו, ושום דבר לא עוצר אותי כרגע, ואני יכול לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות, אני פשוט צריך מספיק כוח רצון בשבילם, ואני אגיע אליהם. אז זה כזה דברים שהתחדדו לי במלחמה.
אני חושבת שאני לוקחת את העניין של להיות יותר חומלת עם עצמי. זאת אומרת, להבין שזה בסדר, שלא לחזור עכשיו בשיא האנרגיה ושיא הכוח, ולקחת דברים לאט, וגם לא לכעוס על עצמי, ולהבין שזה בסדר, ושאנחנו בסיטואציה מורכבת, וכאילו אני כבן אדם, אני מאוד קשה עם עצמי, ויש לי דרישות מאוד גבוהות, אבל כאילו לדעת גם לשחרר, ולדעת שזה בסדר להרגיש ככה, וזה בסדר לחזור לאט.
אז אולי אני אוסיף קצת על המשאבים שיש עבור מי שחוזר ממילואים לעבודה. אז גם חשוב לדעת שיש אתר של מיצוי זכויות לחיילי מילואים, אתר ממשלתי שנקרא כיוונים 360, שאפשר ככה למלא שאלון ולהבין איזה זכויות מגיעות לכם. ובכלל יש המון משאבים של עזרה היום בארץ כמעט לכל אדם ולפרופיל שלו. אצלנו בעמותת נטל, קו הסיוע שלנו, שאני אגיד גם את המספר שלו למי שיצטרך, 1-800-333-333, אפשר להתקשר 24 שעות, גם בלילה, גם ביום, ולקבל עזרה גם נפשית, וגם לקבל הכוונה וליווי תעסוקתי אצלנו. יש לנו אימון תעסוקתי וליווי בלימודים לסטודנטים, כדי למנוע נשירה מלימודים, ובאמת את כל המשאבים האפשריים, העיקר כדי לעזור לכם לתפקד חזרה ולעבודה, ולחזור למקום שבו הייתם קודם, או שאתם רוצים להיות היום. ותודה לכם.
אז אני רוצה באמת להודות לכם שהייתם כאן איתנו, וגם להודות למאזינים לשעה הזאת מהפילבוקס לקיוביקל, שעה על החזרה משגרת המילואים לשגרת העבודה במסגרת יום השידורים המיוחד של כאן תרבות לרגל ערב חג הפסח. מה העבודה הזאת? מיד אחרינו התוכנית לחם עבודה, אלעד ברנוי בשיחה עם דוב חנין. אני רוצה להודות לאורחים שלנו באולפן, לאביה יוסף וליובל בורנשטיין. אני רוצה להודות למומחית שלנו, שקד אריאלי. עורך כאן תרבות הוא תומר מיכלזון. עורך המשדר שלנו היום הוא יובל אביבי. המפיקה שלנו היא נועה רוקני. הטכנאי שלנו הוא משה מושקוביץ. על הצילום והסושל אחראית נועה אוחנה. אני אלון אמיצי, תודה רבה לכם שהאזנתם.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.